ההרצאה שאני מוסר, מסרתי את זה בכל הארץ, ההרצאה הזאת היא הרצאה שמסרתי אותה בעיקר לפני דבוכים. המטרה שלי הייתה בהרצאה הזאת, בסדרה הזאת, זה להסביר את סדר עבודת הקורבן, לתת קצת פנים חדשות, ואני חושב שזה מסייע מאוד בהבנה של הרבה הלכות שנמצאים בקודשים, שהם לא מובנים מאליהם בכלל. הבעיה הגדולה ביותר, כל המסכתות, יש לנו שפה מאוד ברורה. אנחנו מבינים מי נגד מי. זה כאן דוגמה, חובת הגן במזיקי. אז יש את הממון שלי, יש את הממון של זולתי, של חברי, ומפה מתחיל כל מיני דיונים, לפעמים זה דיון שאני קונה ממנו, לפעמים זה דיון שהממון שלי מזיק לממון שלו, לפעמים זה נושא ש... וכן הלאה. זאת אומרת, זה דברים מאוד מאוד עקיוניים של קניינים וכל הדברים האלה, דברים מאוד מאוד עקיוניים. גם סדר נשים בגדול הוא סדר מאוד מובן. יש איש, אישה, בעל מתחתן אישה, איש מתחתן עם אישה, יש גירושים, יש זה. כל תהליך הוא דברים שאנחנו יכולים להבין אותם. קורבנות זה דבר שברמה העקרונית הוא לא כל כך מובן, אנחנו לא מכירים דברים כאלה. זה לא דברים שאנחנו מתארים, לא רק בגלל שזה רחוק מבחינה שאין לנו קורבנות. גם מבחינה תפיסתית, אנחנו יכולים למצוא אנשים שיכולים להתייחס לזה כפולחן, דת מוזר, עוד לפני ימי הביניים, משהו שאין לזה הבנה בעידן של היום. אנחנו לא מכירים דברים כאלה, לקחת, אף אחד מאיתנו נראה לי לא היה בבית מטבחיים ולא ראה אדם מדי הרבה, ופתאום עושים כזה טקס סביב אדם, כשאנחנו מסתכלים על זה, זה נראה לנו איזה מין טקס ששייך לטקס קצת אדם. נסתכל את זה במבט ריאלי, ימינו אנו, 2011. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה כדברים, איזה דת מוזרה כזאת, ופתאום נחשוב שזה הדת שלנו ויש לה חומה שלם שמדבר על זה, ומסכתות שלמות שמדברות על זה, ודאי לא לבחינם, אלא המטרה שלנו באמת, בעקבות זאת, לנסות קצת לחזור לעומק הדברים, לנסות להביא את הדברים. ההבנה הפשוטה של המושג קורבן, מישהו רוצה להסביר לי מה התרגום של המילה קורבן עברית שלך?
מתקרב.
כשאני אומר למשל קורבן להתעללות, זה כוונה? זה נשון מושל, בסדר. אז מה הטעות של אותו אחד שלקח את המילה קורבן להתעללות והוא הבין את המילה קורבן כמובן לא נכון? איך הוא הבין?
שזה משהו ששוחקים אותו.
כלומר, אז איך הוא הבין את התרגום של המילה קורבן בעברית?
שחיטה.
איפה המילה קורבן, מה הקשר בין המילה קורבן למילה שחיטה? הקרבה, מצוין. הקרבה, ויתור, ויתור. יש קורבן שאדם מקריב את עצמו למען הזולת, זאת אומרת הוא מבטר מעצמו למען הזולת, ויש מצב שאנשים עושים לו את הוויתור, מבטרים עליו מה שנקרא, ומשם זה התגלגל. הרבה אנשים חושבים, יש על זה בראשם של ריחות גדולה מאוד, שהמושג של קורבן זה בדיוק אותו סיפור. האמת היא שיש את זה בסיס ברמב"ן וברבנו בחיים, שכאשר אדם חטא, אז פרשת שבוע, כאשר אדם חטא, אז הצורה שבעיקרון הוא צריך למות, ובמקום שהוא עצמו ימות, מביא כפרה, זאת אומרת מביא תחליף, כמו שאנחנו עושים כפרה, כפרות, מביא תחליף שהבהמה תבוא, תלך למיטה במקום האדם עצמו, וכל התהליך שעושים לבהמה, בעיקרון היו צריכים לעשות לאדם עצמו, ומכאן מתאים באמת המושג קורבן, במובן של הקרבה, לא מלשון קרבה. אבל הרשב"י שואל אם כן שאלה עצומה. מהו הדבר המרכזי ביותר בקורבן? נקודת הדרמה, הנקודה שבעצם הופך את הקורבן להיות קורבן, נקודת הזריקה של אדם. אם אתם כבר תלמידי חכמים, אז אתם יודעים כבר לומר שזה לא ממש פעולת הזריקה, אלא פעולת מגע הדם עם המזבח. רגע המגע, הרי מתנה אחת כבר מחפרת, נכון? זאת אומרת שרגע המגע של אדם במזבח מבחינתנו סיים את כל העבודה. אם אנחנו נבוא ונדבר מבחינת ויתור, מהו הרגע הדרמטי שהיה צריך להיות?
שחיטה.
המוות, שחיטה. וכמה פלא שבדיוק שחיטה כשרה בזר. אם זה היה מרכז הקורבן, היינו מצפים ששחיטה תייצא על ידי
כהן.
זה השאלה, זאת השאלה החזקה, ויש עוד הרבה שאלות בכיוון הזה, אבל מכאן אנחנו לומדים, כמו שאתם אמרתם, שאם המגע הדם אל המזבח הוא הנושא המרכזי כמו של הקורבן, קראנו לזה זריקה, נתינת הדם על הבעלי המזבח, אז אם כן, אנחנו מכאן לומדים שהמילה קורבן הוא יותר קרוב למושג קרבה, קרבה. כלומר, יש דם, הדם מבטא את משהו מסוים, ויש את המזבח, יש כאן שתי אלמנטים שנושקים זה לזה, המשיקה הזאת של הדם עם המזבח הוא הרגע של הקרבה. מכאן ואלה זה השלמות, מכאן, ומה היה עד עכשיו? הכנות, כלומר שחיטה, קבלה, הולכה, כל זה פעולות הכנה. אם כן, אם אנחנו באמת רוצים להבין מה זה המושג קורבן, אנחנו חייבים ללמוד מה קורה ברגע הזה של הזריקה, מה קורה כאן. אנחנו יודעים כי הדם הוא בנפש יכפר. מה זה דם? מה זה נפש? נפש, אנחנו יודעים גם עוד דבר, שזריקת הדם, יש הרי כמה סוגי דמים יש בגוף הבהמה, גם בגוף האדם. איזה דם הוא הדם הראוי לעלות על המזבח?
דם הנפש.
כלומר, ברגע של השחיטה יש יוצא זרזיף דם קל, שזה כתוצאה מהפצע של השחיטה, זה לא נקרא דם הנפש. יש דם שנשאר בבהמה שהוא הדם התמצית, שהוא הדם האחרון, דם שחור. יש בהם, יש דם איברים, לא ולא, לא על הדמים האלה מדברים. חד משמעית מדברים אך ורק על דם הנפש. דם הנפש זה הדם שיוצא בזרנוק החוצה. אם נשווה את זה לאישיות שלנו, אנחנו יודעים שגם בנו בתוך האדם יש מושג שנקרא לחץ דם. הלחץ דם הוא לא בדם האיברים, הלחץ דם הוא בדם שהנפש פועלת, זאת אומרת, הדם שעובר בלב. כשבאדם נמצא במצב של מתח גדול, או במצב של תשוקה עצומה, הלחץ דם שלו גובר, כאשר הוא למשל נמצא בדיכאון, בעצבות, אז ממילא הלחץ דם שלו יורד. כלומר, הגוף שלנו, הלחץ דם, השינוי של הדם, פועל לפי המצב הנפשי שלנו. מכאן הביטוי דם הנפש. נפש הוא רצון, רואים את זה הרבה פעמים. מה שנפשו של אדם חשקה, נפש זה הרצון. דם הנפש זה אדם שמגיב לפי הרצון. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים, כבר נסכם את מה שיצא לנו עד עכשיו, שאם אנחנו מדברים על זריקת הדם של הבהמה, אז אנחנו מדברים פה על פעולה של רצון, על פעולה של נפש, שנמצא, תכונה הנמצאת בתוך הדם, ואותה אנחנו מגישים אל המזבח. אנחנו יודעים שבקורבנות יש כל מיני סוגי קורבנות. כלומר, נשיא שחטא, איזה קורבן הוא מביא?
שעיר,
זכר. אדם רגיל שחטא, איזה קורבן הוא מביא? קורבן עולה, איזה מביאים? מכל מה שאני ארצה, נכון. זכר מכל מה שאני ארצה. שלמי, מה אני יכול להביא? הכל בכל מכל כל מסוג הבהימה בלבד ולא אוף חיה בכל מקרה לא ולא אוף. מה באמת ההבדלים בין הדברים האלה? למה יש בהמות שאנחנו צריכים, למה יש קורבנות שאנחנו מביאים מסוג קורבן כזה וקורבנות שנביא, וזה לעיכובה. כלומר, אם הנשיא יחליט משום מה להביא פער, הוא יחליט להביא פער, הוא לארג', זה לא יעבוד, פשוט לא יעבוד, ומבחינתו לא עשה כלום. זאת אומרת שיש לבהמה איזשהו מסר, משהו אישי, שהבהמה פה אומרת שרק הבהמה הזו, זו ולא אחרת. זכר או נקבה, לפי מה שהתורה אומרת. ודאי שיש איזו סיבה. מה זה הסיבה? דיברנו קודם על דם או הנפש. הראשון ראש אומר דבר מדהים, הוא אומר ש... כל בהמה ובהמה יש לה אופי של משלה. אנחנו יודעים אלה אז כנמר, קל כנשר. זאת אומרת, יש תכונות אופי בסיסיות לכל בהמה ובהמה. ואני לא פסיכולוג לבהמות. גם הראש העריך שלו היה, למרות שהוא היה אדם משכיל מאוד. בכל אופן, אז מאיפה אנחנו יודעים מה התכונה של כל בהמה ובהמה? נגלה לנו הראש העריך יסוד גדול, וכדאי לדעת את זה בכל התורה כולה. מה? שם, אנחנו, אני מוגבל קצת בלדעת מהות של שם, לפעמים אפשר, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל הוא אומר לנו יסוד מאוד גדול, תסתכלו בתנך.
תמיד בתנך, התנך הלו הוא מלא מליצות. והנביא משתמש עם הרבה מליצות, הוא משתמש עם בעלי חיים או עם כל מיני מושגים, כל מיני חפצים. ולפי המליצה שאיתה הנביא משתמש, אז אני יודע מה המהות של הדבר. אז קודם כל אנחנו נסביר דבר אחד בסיסי, לפני שנמשיך הלאה, למה מביאים ממין הבהמה ולא מביאים ממין החיה, ולמה צריך שתהיה בהמה טהורה ולא ממין בהמה טמאה. אם אנחנו מדברים על תכונות, יכול להיות, אולי נגיד עוד מילה אחת. המושג של תכונה, צריך לדעת, אין תכונה טובה, תכונה שלילית, תדעו לכם. יש תכונה, אפשר להשתמש את החיובי, אפשר להשתמש את השלילית. גם החלביות, שלכאורה אנחנו רואים אותה כתכונה שלילית, וזה נכון, בגדול, אבל גם לה יש מקום להשתמש לה בצורה נכונה, כפי שהחשב הוא רוצה. זאת אומרת שאין תכונה בעצם שהיא חיובית או שלילית, אלא הכל לפי העניין. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. כלומר, אברהם אבינו הוא סוד האהבה, ולכאורה היה אפשר לחשוב שהנה הוא באווירה של אהבה, אז בעצם לא הוא את השם באהבה, אלא זה התכונת הנפש שלו. אבל כאשר הוא הלך לשחוט את בנו, אז בעצם מה שהוא עשה, הוא עשה פעולה של פעולה של ירא אלוקים. זאת אומרת, זה פעולה של ירא, לא פעולה של אהבה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אז ממילא האהבה שלך מקבלת פנים חדשות, פנים פנימיות יותר. היא אהבה שנובעת בגלל שאהבה זה תכונת נפש, אבל קידשת את האהבה להשם. האמת היא שכחתי להעביר פה את המצגת. בסדר, כן, ודאי, הנה. באו קורבן, ואני קרבת אלוקים לי טוב. וואה, שכחתי פה משהו חשוב מאוד. בסדר, בגדול דיברנו על זה, אבל אנחנו נחזור, אני כן יאמר את הדבר הזה. אנחנו בעצם מדברים על קרבת אלוקים, אנחנו עושים את זה כל יום בבוקר ובערב בקריאת שמע. שמע ישראל השם אלוקים אל השם אחד. מה אנחנו אומרים במילים האלה? אנחנו בעצם אומרים שכל ההוויה הקיימת בעולם, כל הכוחות הפועלים בעולם, הכל נועדו למען עניין אחד. זאת אומרת, הכל אמור להתחבר בסופו של דבר להיות אחד אל הקדוש ברוך הוא. וזה כמובן הרבה עריכות, אבל זה בגדול התוכן של המשפט הזה. כיצד עושים את זה, אומרת התורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. למה? נראו פה בעצם שלושת דברים שבעצם דרכם יש את היכולת לבטות את האהבה. לבבך, נפשך, מאודך. הגברה אומרת לבבך לשני יצריך. כלומר, גם היצר הרע בסופו של דבר אמור בצורה לאהוב את השם, להתחבר להשם. אנחנו נדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, כל התשוקות, זה הכוונה היצרה, כל התשוקות, החלק התשוקתי של האדם, גם הוא יש לו מקום להתחברות בהשם. נפשך זה אפילו נותן נפשך. אפילו נותן נפשך. כלומר, יש לבן אדם דילמה. החיים או האלוקים, אין טעם, אין מטרה, אין תועלת בחיים שלנו כאן בעולם הזה, אם זה לא לשם הקריאת רצון השם. ממילא, אם יש שאלה של לעבור על רצון השם או אחת ולחיות או למות על קידוש השם, ודאי שהאפשרות של למות על קידוש השם היא האפשרות הנוספת. ואותו דבר גם לגבי מועדך. מועדך זה ממונך. שאפילו ממונך יש עניין שאם אתה, אין מטרה של ממון אילולי הרצון השם. אין עניין לשום דבר בעולם הזה אילולי רצון השם. למעשה אנחנו נראה שסדר עבודת הקורבנות מחולקת לפי שלושת הדברים האלה. בכל לבבך כנגד הקורבן בהמה. אז כבר דיברנו על זה לפני רגע. הרי דיברנו שקורבן בהמה, עיקר העבודה של קורבן בהמה זה זריקת אדם. דיברנו שזריקת אדם זה הנפש. הנפש זה המקום שבו השאיפות של האדם. לכן זה בכל לבבך כנגד החלק הזה של שני יצריך. כלומר, גם החלק של היצר הרע, גם הוא בסופו של דבר מתחבר לקדוש ברוך הוא, וזה על ידי עבודת הקורבן, כמו שנדבר בהמשך איך זה עובד בדיוק. בכל נפשך זה כנגד עבודת קורבן העוף. אם נספיק היום אנחנו נדבר על קורבן העוף, זה חלק מרתק של ההרצאה. נותר לי רק להתפלל שנספיק להגיע לשם. יש לי הערב עוד שיעור ב-11 בפתח תקווה, אז אני מקווה נראה מה נספיק. ובכל מאודיך זה כנגד קורבן מנחה, על זה לא נספיק לדבר היום, אבל בגלל שאנחנו מתחילים שהמצבת זה נכון, אז נדבר על זה במילה וחצי. קורבן מנחה בעצם זה חלק של הסולת. מה זה סולת? נותנים את זה מסולת. מה זה סולת? קמח. קמח זה החלק המזין של האדם, זה המזון הבסיסי של האדם. את זה אנחנו מגישים כמנחה לקדוש ברוך הוא. מטרת הדבר הוא בעצם לבוא ולומר, הכל ממך ולמענך הכל. זאת אומרת, כאן יש כאן את האמירה הברורה, כל מטרת המזון, הפרנסה שיש בעולם, הכל 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 מאת השם ולמען עבודתו. וכאן אנחנו מגישים מנחה, בדרך כלל מגישים מנחה, נותנים מתנה. למי נותנים מתנה? למי שמגיע לו המתנה. זה כמו קורבן תודה, הקורבן תודה זה על עצם הרעיית החיים, וכאן זה יותר על העניין של הפרנסה. זה העניין שנותנים קוימץ. מה זה קוימץ? נותנים רק חמיצה. כלומר, כשבו יכול נתן לך מתנה, התפקיד שלך הוא לא להחזיר אותו לקדוש ברוך הוא, התפקיד שלך הוא לקדש את החומר, כלומר תחזיר, אבל תחזיר בצורה כזאת שתחיה עם זה בצורה הנכונה. אין מטרה לקחת את כל הכסף של האדם ולהגיד אני לא צריך כסף. האדם צריך כסף, אז רבה הקדוש ברוך הוא נותן כסף, והוא בנה את העולם בצורה כזאת שאדם צריך כסף, וגם הוא בנה את העולם בצורה כזאת שאדם יהיה לו מה לעשות עם הכסף, לקדש. איך אדם מקדש את הכסף? על ידי שהוא נותן את זה מצורה וכל העניינים הללו. אז כאן גם כן, אנחנו לוקחים קוימץ, רק קמיצה, ומעלים אותו גם במשבח כאזכרה, אזכרה מלשון זיכרון, רק לזיכרון. כלומר, אנחנו זוכרים מאיפה בא. שער המנחה, הכהנים יאכלו. מטרת האכילה של הכהנים זה בעצם לקבל אנרגיה, זה קידוש החומר הכי נכון, כי הכהנים כל כולם לעבודת השם, וכשהם אוכלים את המזון, הם מקבלים אנרגיה מהחומר, וכתוצאה מעבודת השם הם מצליחים לרומם את החומר, לעשות מזה עלייה, לעשות מזה קידוש. קידוש, משתמשים עם חומר כאן בעולם הזה ועושים בזה קידוש על ידי זה שהם פועלים באנרגיה שמקבלים מהאמזון. בסדר, איך הולך עד עכשיו? בסדר, אפשר להמשיך? אז הנה, אז אנחנו כאן אוכבים, עשיתי פה סגירה מלאה על כל סוגי הקורבנות. אנחנו באמת על קורבן מנחה מיצינו כעת את השיעור, יש בספר שלי שהוצאתי, ובעזרת השם יהיה פה בסוף השיעור, בסוף ההרצאה יהיה פה למכור את זה. אז בספר שהוצאתי קוראים לזה ספר להבין, הספר הזה מדבר על כל עבודת הקורבנות, ומה? והספר הזה, יש שם פרק שלם, הפרק האחרון הוא פרק אחד לפני האחרון, פרק שמדבר על קורבן מנחה, הוא באמת ייתן סקירה מלאה ויעזור מאוד בהמשך לקראת המסכת הבאה. דיברנו על בהמה, מה מיוחד זה בהמה? ולמה בהמה ולא חיה? אז כאן אני נכנס לדבר, שבאחר שאני מעוניין שהבהמה תייצג אותי, תייצג את השאיפות שלי, תהיה המייצגת שלי מול הקדוש ברוך הוא, מול מזבח השם, אשר לפני השם, אז אני צריך שהמין הבא תהיה למין שקשור אליי. החיה היא חייתי, היא בסיס, היא בשדה. הבהמה היא בעצם יכולה להתחבר לאדם עצמו, היא משועבדת לאדון, ככה דרכו של הבהמה. ודבר שנראה בבהמה טהורה, אז פה אנחנו נכנסים לנקודה מאוד מעניינת. למה קורבן, למה על ידי, למה קורבן, למה בהמה טהורה? ככה. אז אתם רואים מה כתוב פה, שעל ידי השיטה יכולה להיות חלק מבשר האדם. אני אסביר את זה במילה וחצי, תשמעו טוב. אנחנו מכירים תופעה שנקראת שחיטה. מה זה שחיטה? מה ההבדל בין שחיטה? אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל פה דווקא אני רוצה להרחיב את זה קצת. מה ההבדל בין שחיטה לבין הריגה? מה מיוחד בשחיטה? אז כמובן, ודאי, זה מקומה וכרמצל אומרים וכו', למרות שהגויים הם דבר מגעיל, יותר מגעיל, כאילו זה הריגה מלוכלכת, אבל בסופו של דבר מבחינת המהירות של המוות, ודאי שזה המוות הכי מהיר, כך טוענים, אני לא מבין בזה. אבל מה שנולד, גם הכאב הוא שנייה וזהו. מה שלא ניסיתי, אבל מה שכן, לשחיטה יש... האמת היא שלהסביר את זה בארוכה זה לא כאן הזמן, זה על פי קבלה, בספר כן נכנסתי לזה קצת, מה הרעיון של שחיטה, אבל זה גדול, הרעיון הוא כזה. אנחנו יודעים שיש דצחם, מישהו יודע מה זה דצחם?
דם צומח חי לדבר.
אווירה של הימים. אז עכשיו ככה, אז בעצם זה הדרגות של הבריאה, יש את הדבר הכי נמוך ודומם, צומח, חי, מדבר. בהמה זה חי. האדם הוא מדבר, יהודי עוד יותר. כאשר אדם מת, כאשר הבהמה מתה, מה קורה לה? היא נפכת להיות מבחינת חי להיות דומם. אז ירידה ממש דרסטית לבהמה. על ידי פעולת השחיטה, אנחנו כתוב בספרים הקדושים, אנחנו הופכים את הבהמה להיות מדרגת חי, להיות ראויה אל המדבר. קידמנו אותה. זה פעולת השחיטה. יש לכם דוגמה מאוד פשוטה שממחישה את זה, זאת אומרת, לא דוגמה, ראיה מאוד חזקה שממחישה את העניין הזה. יש לכם דוגמה. מכונה ששוחטת בהמות באופן מדויק ביותר. אפשר לבדוק אחר כך, ממש עם קרן לייזר, היא מזהה את הנקודה של השחיטה, אפס תקלות. האם הבהמה תהיה שחוטה או שהיא תהיה נבלה? חד משמעי, נבלה. למה? שאלה נוספת. אדם ששחט במשחטה שנים רבות מוועדת כשרות מאוד מעודרת והתברר שהוא גוי. כל הבהמות שהוא שחט ממהדרין, נבלות. מה קרה? למה? למה? אבל הם נשחטו כאורים. אם זה רק עניין של צורת ההריגה של הבהמה באופן מסוים, למה? כאן התשובה, וזה אנחנו נראה את זה במסכת זבוחים, אתם תראו את זה, בחולין, אתם תראו את זה הרבה יותר. כאן רואים את היסוד בצורה מאוד ברורה. אין פעולת השחיטה פעולה בלבד, אלא הוצאת הנפש הבהמית של הבהמה והעלתה להיות ראויה אל האדם. מי יכול לעשות את זה? רק האדם. כלומר, רק הישראל, הישראלי, מה שנקרא. רק היהודי הוא זה שיכול לקחת הבהמה ולהרים אותה, להביא את הבהמה להיות אליו. ולכן השחיטה היא לא פעולה רק של הוצאת הנשמה, אלא יש גם אלמנט של הרמתה של הבהמה להיות ראויה אל האדם. הדבר הזה נכון אך ורק בבהמה טהורה. בהמה טמאה אין את הדין הזה. ממילא ברגע שהיא נשחטת, מה היא? נהפכת להיות? במילים אחרות?
דומם.
דומם. לכן היא לא יכולה לייצג את האדם פה בנקודה. נמשיך הלאה. סוגי הבהמות. אז דיברנו קודם שאנחנו לא פסיכולוגים לבהמות, אני בכל אופן לא, ומה שיש לנו זה רק להסתכל בנביא. כשאנחנו לוקחים את הבקר, אנחנו ניתן דוגמה, מן הבקר. אז אנחנו, יש הרבה פסוקים, אבל הפסוק הכי משמעותי מבחינתנו זה פסוק שכתוב רב תבועות ורב תבועות בכוח שור. יש פה איזה תימני עשיתי פה בקצה בציבור? שיודע פסוקים בעל פה כזה? טוב, ננסה. איזה עוד פסוקים יש ביחס לעגל, ביחס לשור, בקר, משהו? בסדר? יפה, ידע שם קונה עובד על מורבוס בעליו, נו?
דיקים.
מה?
דיקים.
כן, אני מדבר על בנביא, שהנביא מביאים בביא, זה בתור, כן, כן, זה מקרים, אבל אני יותר מדבר על לשון מליצית, שהנביא משתמש עם המושג של שור, בקר, עגל. עגל לא לומד, מה אתם אומרים על זה, למשל? מה בדיוק הדבר הזה? מה שפה אנחנו מדברים, כל הדברים האלה מראים על עניין אחד. האמת היא מראים על שמינים, מראים על שתי עניינים, אבל בעצם אנחנו יודעים שזה עניין אחד. עניין אחד זה עמל, כוח, כן? לעומת זאת אנחנו גם רואים שעגל לא לומד, ושזה גם עניין ידע שור קונהו, שזה עניין של ידע ולמידה. אבל האמת היא שאין זה סתירה בכלל, כי אנחנו יודעים שאדם לעמל יולד. ואיזה עמל זה אומרת הגמרא? עמל פה. עמל פה, עמל תורה. נמצא שעמל התורה, נקראת ככה, מסומלת בבקר. לכן כאשר האדם רוצה להביע את התקרבותו לקדוש ברוך הוא, בנקודה הזאת, בחלק הזה של עמל, אני מקבל על עצמי מהיום לקחת את השאיפות שלי, את הדם שלי, ואני מביע את השאיפות שלי אל עבודת השם באופן כזה של עמל, האופן הזה יהיה על ידי פער. אני אראה לכם את זה. אתם תראו. בעיניי יצג את העבודה פועלת ללא לאות, מתאימה לסוג קורבן הבב להביע עבודת השם בפעילות אקטיבית, אבל למעשה אנחנו נראה איזה קורבנות מביאים פער. גיליתי לכם כבר. פער אלם דבר, פער כהן גדול, פערים פנימיים. מה הסיפור שם? בוא ניקח דוגמה, למשל, פער אלם דבר. מה היה הסיפור? הסיפור היה כזה. זה סיפור קצת עצוב. הגיע איזה סוג בשר מארגנטינה, לא יודע מה, ודיברו שם יש איזה חלק שומני מאוד משובח, שאמרו שזה משפר את החמין. עם ישראל מעדר בחמין בשבת, עונג שבת, כולם הלכו וקנו את זה. מישהו אלה שאלה, אולי בכלל זה לא שומן, אלא זה חילף. מה עושים? הלכו לרב. הרב אמר, אני לא יודע. הרב הלך וכינס כל הרבנים, עשו מועצת רבנים, כולם ישבו ודנו, והגיעו למסקנה, בית דין הגיעו למסקנה, שזה באמת שומן. יפה מאוד. אבל מה? אחרי תקופה הגיע איזה צורב, איזה אדם שעשה בדיקה נוספת, למד עוד כמה סוגיות ובדק את הדברים עוד יותר, והלך לרבנים ואמר להם, תשמעו, חד משמעי, טעות, יש פה ממש טעות. הקורבן הזה, בסופו של דבר, זה קורבן, הבשר הזה הוא חילם. נמצא שעם ישראל בשבת אכל חילם. שאת השאלה מה היה פה, אבל הרבנים ישבו ולמדו. אז איפה היה, איפה היה הנפילה שלהם? עד שהגיע אותו חכם והראה להם את הטעות שלהם. מה היה חסר להם? אבל התורה. אם הייתם מתאמצים עוד קצת, היום שמעתי דבר מדהים, דבר מדהים. טוב, אני לא יכול לא לומר לכם את זה, למרות שזה כן. תשמעו אותו, דבר מדהים. שני אנשים חכמים, הם אף פעם לא יהיו כמו האדם שהוא עוד יותר חכם מהם. כלומר, בכל דבר אתה יכול לקחת שתיים שלוש אנשים, והם ישלימו את שתי אנשים גיבורים, יכולים להשלים גיבור גדול. נכון? בחכם זה לא עובד. סתם דבר מעניין. למה? אדם למשל שרואה 100 קילו, 100 מטר קדימה, זה 15 אנשים שרואים 98 מטר קדימה, אבל את המאה הם לא רואים. הם יכולים להתווכח עם ההוא שרואה 100 קדימה? הם לא רואים! יש נתון שהם לא רואים שהוא רואה. זה לא קשור למספר בכלל. סתם, זה יסוד עצום. זה בכלל לא נוגע למספר. מה זה קשור מספר? אז יש 15 שמתווכחים. נו, אז מה? אבל הם לא רואים את דבר שהוא רואה. הם לא רואים את הדבר שהוא רואה.
דבר...
מה? בכל אופן, אז מה שכאן נוגע, בכל אופן ישבו כל החכמים והגיעו למסקנה, אז איפה היה נקודת הטעות שלהם? נקודת הטעות שלהם לא עשו מספיק עמל התורה, היו עוד קצת עמלים, היו מגיעים לזה. אם כן, כשהם חוזרים בתשובה, הם לא חוזרים בתשובה על מה שעם ישראל אכל חילה, והם חוזרים בתשובה על מה שהם לא עמלו מספיק בתורה, כתוצאה מזה קרה מה שקרה. לכן הם יביאו פער. גם כהן גדול שמביא פער, הוא גם כן נובע מאותו מקום, כי כהן גדול מבחינה תורנית, הוא נחשב בהסתמכות התורנית הגבוהה ביותר. אמנם לא ברמה שמלמד את עם ישראל תורה, כי זה יותר שייך לשבט יהודה, אבל בפירוש הוא שייך לנקודה הזאת של נקיות הדת. אנחנו אומרים כי שפתי כהן ישמעו דת ותורה ידחשו מפיהו. הוא בעצם צלילות הדת של התורה בניקיון הכי גבוה זה שייך אצלו, שהרי אין חלק ונחלה לעם ישראל, אין חלק ונחלה לעם ישראל לכהנים, אין חלק ונחלה לכהנים. משמעות הדבר שהכהנים הם העם שלא מתעסק עם החומר בכלל, וזאת מעלתם. אוקיי, לא כאן המקום להאריך בזה. בכל אופן, גם הוא כשהוא חטא, הוא חטא בנקודה מאוד פנימית של זכות התורה, ולכן הוא יביא את זה דרך אגב, וכל הדברים האלה הם פעמים פנימיים. מה יש בפנים? ארון ברית השם. מה יש בארון ברית השם? התורה הקדושה. אם כן, כל העבודה הזאת היא דווקא בפנים, כי כאן המקום להביע את השאיפה לעמל התורה. נתקדם הלאה, יש לנו עוד סוגי בהמות שזה צאן. בתנ"ך כשמובא המושג של צאן, אז מובא בכל מיני אפשרויות, אבל ודאי שהנושא הוא רואה מול צונו. השם רואי, לא אכסר, או אתן צוני צאן מרעיתי. אז שוב פעם אנחנו מדברים על ברכת יחסים של בן צאן לרועה. צאן יש לו תכונה של כצאן לטבע. הצאן הוא כנוע לאדון, לרועה, לזה שמוביל אותו. הסיבה היא... בגלל שהבהמה מייצגת נאמנות וקריאה לאדון מתוך ידיעה שכל קיומו תלוי באדון. זה התפיסה. זאת אומרת, כבש מלשון נכבש, שעניינו קניעה. עז מלשון עזות. רגע, זה יכול להסתדר במילה צאן. בשאלה שנייה, למה לא אומרים הווה עז כעז? אנחנו אומרים הווה עז כנמר. למה לא הווה עז כעז? אז יש פה הבנה מאוד מעניינת. העז, אתם מכירים בטח, בכל קהילה יש את ה... יש את העז, מה פירוש? אני אסביר לך מה הכוונה. לא, זה מעלה גדולה. אסביר לך מה הכוונה. יש את היהודי הזה שמשלם הוראת קבע בזמן, ומשתדל להיות בטלם, ויהיה לטוב ירושלים, והכל בסדר, כן? יש את היהודי הזה, ויש תמיד בכל קהילה את ההוא שאכפת לו. זה כאילו הוא לא סתם נאמן לקהילה ועושה משהו, אלא יש לו גם אכפתיות. כשהוא רואה משהו חסר, מיד אכפת לו, וכשהוא רואה מישהו שלא מרגיש מחובר, הוא מיד מחבר אותו. וכשהוא רואה מישהו שמכניס רוח זרה לתוך הקהילה, גם זה מאוד מרגיז אותו, זה עז. עז, זאת אומרת, מעניין אותו באמת העדר. הוא גם כנוע. הוא כנוע לאדון עד כדי נאמנות שהוא יעיף החוצה כל רוח זרה שתהרוס את האווירה. את האווירה של הקהילה. ככה. אז זה עז, לשון הזאת, יש לו נאמנות לאדון עד כדי הזוק לכל מי שירצה לפגום בטביון העדר. אז שוב פעם, הנושא בסופו של דבר, מערכת יחסים בתוך העדר, של תלות. העיל זה הבוגר במין הצון, בא להביע את הנאמנות מתוך מעמד ושליטה. שימו לב, אולי נדבר, בוא נתקדם. נתקדם, תראו על הנתונים, ואז נצריך את החישובים. יפה, עכשיו תראו, כאן הגענו לרגע מאוד מאוד דרמטי, שנותן פנים והסבר עצום לכל המושג של הקורבנות. שימו לב. יש מושג שנקרא קודש קודשים, ויש מושג שנקרא קודשים קלים. מה, אין לכם מה לקרוא את הטקסט, כי לא, כי זה, עד שלא ניתן רקע, זה לא ייתן כלום. מה זה קודש קודשים? אז בעיקרון, אתם מבינים, מה ההבדל מקודש קודשים לקודשים קלים? נכון. אבל מה הרעיון השורשי של המילה קודש קודשים וקודשים קלים? לכאורה היה נראה שזה עניין של שתי דרגות, יש קודש מאוד ויש קודש קל. לפי זה היה צריך להיות קודשים. קודשים חמורים וקודשים קלים, מה זה קודשי קודשים? קודשים עצומה, לא? מה זה קודשים? חשבתם על זה? מה זה קודשי קודשים? מה זה הביטוי הזה? קודש קודשים, מה זה קודש קודשים? זה כאילו התלהבויות כאילו? רואים סוג א' א', מה זה קודש קודשים? מה? אז מה בעצם קורה פה? למה קורה בזה קודש קודשים? האזור כזה, שימו לב. כתוב בפסוק, בפרשת שבוע שעבר למדנו, כתוב, שמשכו את הכלים, והכלים הפכו להיות קודש קודשים. כלי שרת הם מוגדרים ככלי קודש קודשים, על זה כתוב כל הנוגע במזבח יקדש, כי קודש קודשים הוא. כתוב קודש קודשים הוא, כל הנוגע במזבח יקדש. הוא שבא ככה. מה ההבדל בין מלך גדול עצום אדיר למלך מלכי המלכים? האם מלך מלכי המלכים זה עוד ביטוי למלך גדול עצום ואדיר? לא. מלך גדול עצום ואדיר הוא מלך גדול. מלך מלכי המלכים הוא המלך שכל המושג מלכות מגיע ממנו. הוא הבעל הבית על המושג שנקרא מלכות. אם כן, קודשי קודשים הם קודשים שיוצרים קדושה. כמו כלי שרת, שברגע שנכנס לתוך הכלי שרת, אז הדבר מתקדש, זה נותן לכלי את השם קודש קודשים. הוא יותר קדושה בקודשים. יש מקום בבית המדינה שקוראים את הקודש קודשים. כהן גדול נכנס אליו רק פעם אחת בשנה. מתי זה? ביום שגם הוא מוגדר כקודש קודשים. איזה יום זה?
שבת שבתון.
יום הכיפורים, שהוא שבת שבתון. הוא קודש קודשים גם כן. מה הסיפור? אנחנו חיים כאן בעולם הזה, אני רוצה אולי לדבר איתכם שנייה על הדבר הזה, זה מאוד מאוד משמעותי להבנה של הסוגיה. אנחנו כאן בעולם הזה חיים בדילמה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם של חומר, והוא מצפה, וזה בעצם, הוא מצפה מאיתנו שנשתמש עם החומר בצורה הנכונה, וזה נקרא קידוש החומר. כל סיבת החטא, כל סיבת הנפילה של האדם, זה בגלל החומר. פירוש הדבר. כשאתה משתמש עם החומר נכון, אין דבר גדול מזה. כשאתה משתמש עם החומר לא נכון, אין דבר מכשיל מזה. אין דבר שמפיל את האדם יותר מהחומר, החומריות. כל סיבת החטא נובעת מהשתעבדות לחומר. זה הדילמה הגדולה שלנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה ממעגל השנה. יש לנו שני מועדים אחד ליד השני, שהם סותרים זה את זה כמעט מהותית. כמעט. יום הכיפורים וסוכות. מה עושים ביום הכיפורים? עושים לבית הכנסת, מתפללים כמעט כל היום, לא אוכלים, לא שותים, בקושי ישנים, לא מתרחצים, כל ענייני החומר בטלים ומבוטלים, אנו כמלאכים. האם זאת הצורת החיים הנכונה והנורמלית? זה מה שהקדוש ברוך הוא היה מצפה מאיתנו? כלומר, אם בן אדם ביום כיפור יתעלה ויתעלה ויגיד, ריבונו של עולם, כל כך אהבתי את היום הזה, למה אין לי את זה כל השנה? האם הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה? חד משמעי לא. הקדוש ברוך הוא לא בנה אותנו, לא ברא אותנו, שנהיה יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שנחיה כאן בעלור, לא בגלל שנהיה מלאכים. מלאכים יש לו מספיק. הוא ביקש מאיתנו שאנחנו נחיה כאן בעולם הזה, בתוך החומר, ונקדש אותו, נשתמש איתו נכון, עם כל הקושי, עם כל הקושי שבדבר, ובנקודה הזאת אנחנו גדולים מן המלאכים, כי אנחנו נמצאים כאן בעולם של בחירה ובוחרים בטוב. אוקיי? סוכות לעומת זאת, זה חג. מה אנחנו עושים? נכנסים לסוכה, בית של הקדוש ברוך הוא. מה עושים שם? אוכלים, שותים, ישנים, ופצטים. כל ענייני החומר עושים בתוך הסוכה, ומקיימים בזה מצווה. מה אתם אומרים על זה? תשובה. מדויק. זאת צורת החיים הנכונה. יעקב, ופרוץ עלינו סוכת שלומך, זה צורת החיים האידיאלית. סוכות, לקדש את החומר, תאכל, תשתה, אין בעיה. אבל תבין שזה של הקדוש ברוך הוא, תודה לו, תהיה מחובר לזה, תנהג לפי בקדושה וטהרה, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. מצוין. שאת השאלה, איך אדם באמת יכול להגיע בסוכות להגיע לכזה דרגה? איך מישהו פעם אמר, תנסו אתכם לדמיין לעצמכם, יום שלישי בבוקר אדם מחליט היום שבת. מחליט היום שבת, לא חולה בשום מחלה, הוא מחליט היום שבת. מה שבת? ככה. הוא מתעורר ב-8 בבוקר, כזה משפשף עיניים, בדרך כלל ב-6 בבוקר הוא כבר באוטו בדרך לאיפה שהוא נוסע, ופה ב-8 בבוקר משפשף עיניים, אישה שלו טובה קרה, הוא אומר היום שבת. מה שבת? הולך לבית הכנסת, יושב שם בשעתיים, אחרי זה ברוקע, בסבלנות, מבסוט, אחר כך עושה איזה קידוש בבית הכנסת, ככה זה שיא הרוגע, מגיע שבת ואחרי צורה, אחרי מגיע הביתה, שום דבר סגור, הפלאפונים סגורים, הכל, הולך לאכול ארוחה. מה זה ארוחה? לא חביתה, הולך לאכול שום. מה זה חמין, איזה כבד, איזה סיגור. מה אתם אומרים לנו בזה? תתעשו עכשיו, תעשו עכשיו. מה אתם אומרים לנו לנו בזה? שוגה. באמה, מה זה? ככה מתנהגים, ככה בן אדם, ואיך לעבודה, כולם עובדים את זה, ואדם נעמל, ואני אדם נעמל, זה מה אתה יושב בו ככה, כוחל כמו איזה מה נורמלי, נכון? ואילו בשבת זה נראה כל כך לגיטימי, מי שלא יעשה את זה, חסר לו משהו בנשמה היהודית שלו. פירוש הדבר, צריך קדושת השבת, ככה אומר רש"י, נשמה יתרה יש בשבת, צריך קדושה יתרה, ואז אתה יכול להתעסק עם ענייני החומר בלי שום בעיה. נשאלת השאלה, איך אני יכול שבוע שלם להיות בסוכות? לשבת ולאכול ולשתות ולישון, ואף אחד לא מרגיש בזה ירידה רוחנית, וכולם מרגישים בזה רק עלייה. תשובה? בגלל שסוכות מגיע אחרי יום כיפור. יום כיפור זה כמו אוברול, שאנחנו בעצם נכנסים לתוך הליך שלוקחים את הגוף שלנו ומקפיצים אותו בגובה ללמעלה להיות דרגת המלאכים. ככה. זה יום כיפורים. ואז כשאנחנו מקבלים כזה הקפצה, אז כשאתה חוזר חזרה ונוחת ומתחיל לאכול, אתה אוכל כבר אכילה קדושה. זה קודש הקודשים. קודש הקודשים נועד לכפר. לכם דוגמאות. קורבן חטאת ואשם זה ודאי קודש קודשים שנועד לכפר, נכון? מה הפירוש? אדם חטא, הוא צריך לעבור בית ספר. איפה הוא צריך לעבור בית ספר? איפה הוא חטא? בוא נשאל שאלה כזאת. למה הוא חטא? כי היה לו בעיה. איפה הבעיה? החומר בלבל אותו. החומר הכניס אותו קצת יותר מדי לחשוב על העולם הזה, וכתוצאה מכך הוא חטא, הוא נפל. אז עכשיו, מה הפתרון? כן, שגגה זה גם חומר. כתוב שאדם לא נותן לשגגה, אלא אם כן יש לו באמת ירידה רוחנית פנימית. אדם שיש לו ירידה רוחנית, בוא נאמר, שהיה יהלומים, וזה היה 100,000 דולר, או היה מיליון דולר, הוא לא היה מיליון. זה איזשהו מין זילות שמסוימת שיש. זה כל הסיפור של שגגה, אחרת אי אפשר לקרוא את זה. כל המושג של שגגה זה זילות. זה נובע מנקודה של זילות פנימית. אז איפה זה קרה? זה קרה כתוצאה. או אדם שלמשל לא קרא קריאת שמע, תספס קריאת שמע, רצה לישון עוד קצת. איך קוראים לזה? ביטול מצוות עשה. מה הוא מביא? עולם מכפר עליו. אז לכאורה, אז מה יש פה? אבל למה זה? החומריות קצת הכבידה אותו והפילה אותו. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך בית ספר שילמד מחדש איך, בית ספר שילמד אותו מחדש, איך משתמשים עם החומר בצורה נכונה. לקורבן הזה קוראים קודשי קודשים. זה קודש שמקדש את האדם. בואו נקרא את עכשיו בפנים. קורבנות שמקריב אדם המרגיש חיסרון בדרגה הרוחנית שבה הוא נמצא, מחמת השפעת החומריות הקיימת בעולם, ועל כן הוא מביא קורבן, ובכך הוא מביא את ההשקפה והמבט האמיתיים, כי החומריות בעולם נועדה אך ורק לסייע לאדם להתעלות בעבודת השם. לעומת זאת, קודשים קלים, באים לאדם אשר ברור לו שהחומריות בעולם נועדה אך ורק לצורך עבודת השם, ועל כן הוא שמח מאוד במתנת הקן. מבחינתו זה דברים ברורים. עכשיו תשימו לב, מה אמרת מקודם? איך קוראים לך? כן, מה אמרת מקודם? מה היה ההבדלים שיש בין קודשים קודשים לקודשים קלים? תגידו אתם. מה? בוחן פתע, נו.
מקום שאוכלים.
איפה מקום שאוכלים? ההבדל הוא מאוד גדול. זמן האכילה. מקום שאוכלים. ההבדל הוא מאוד מאוד גדול. מי אוכל? כן? קודשי קודשים זה קורבן שהוא חינוך. לכן, רק בבית החינוך אוכלים. איפה בית החינוך? בעזרה. מי יכול לאכול את זה? המחנך. מי הוא המחנך? הכהן. לעומת את קודשים קלים זה קורבן שאני זה מזדהה איתם, זה חלק מהאישיות שלי, אני זורם עם זה בהחלט. מאחר שזה קורבן שאני זורם איתו בהחלט, אז מי אוכל את זה? האדם, הוא נמצא בדרגה המתאימה לזה. אין לו בעיה עם החומריות, זה דברים ברורים ביותר. ואם כן, איפה הוא יאכל את זה? בכל ירושלים. ירושלים זה המקום של סוכות. הפרוס עלינו סוכת וסוכה. הפורס סוכת שלום ורחמים עלינו ועל כל איזה. הפורס, הפורס, סוכת שלום, ירושלים. הנה, הגענו, על ירושלים. עניין של ירושלים וסוכות, זה אותו עניין שמחה, ששם אנו שפרטים שתיקה, להודות לשם השם. כל העניין הזה של סוכות בעצם זה ייחוד של הצורה של המקום של החיים היהודיים באופן המושלם. יפה, אני עכשיו רוצה לדלג אתכם בשלב מסוים בהרצאה בגלל השעה המאוחרת, ואני גם מרגיש שאתם קצת ככה עייפתם, אז אני רוצה להגיע לשלב היותר דרמטי בקורבנות. אז כאן אני מביא את הרשימה של סוגי הקורבן, אני מסביר מה העניין של כל קורבן וקורבן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בגדול הבאתי את ההבדל בין קודשים קלים לקודשים קודשים. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על סדר הכפרה, וזו הנקודה החשובה לשים לב, זה החידוש הגדול, ופה תלמדו מה זה העניין של קורבן להתקרב, איפה האדם פוגע פה, ודבר נוסף, למה זה נקרא בית חינוך? שכנעתי אתכם שקורבן קודשי קודשים זה חינוך, אבל מה היה פה? מה עושה את החינוך הזה? שימו לב, שחיטה, זה פעולה ראשונה, אחר כך קבלת אדם בכלי שרת, אחר כך הולכת אדם, והשלב הקריטי שזה, אז איך כתוב פה? נתינה. למה נתינה? כי יש אופנים שונים לנתינת אדם. אז תשימו לב. שחיטה. אני אעבור מהר על ההלכות, אני רק רוצה להסביר מה הרעיון שעומד מאחורי הדברים. ולפי זה אנחנו נבין הרבה הלכות, אבל אני באמת רוצה להתקדם לחלק המרכזי שזה נתינת אדם וזהו ימים זה. שחיטה. שחיטה הסברנו מקודם, שזה הוצאת הנפש הבהמית של הבהמה בכדי שתהיה ראויה לקורבן. למעשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מוציאים את החלק השלילי, זה בחינת צור ומרע. אנחנו לא מספיק מקדמים את הבהמה אל קדושתה, אלא פשוט אנחנו מוציאים. זה כמו, ניתן דוגמה במטבח, כן? יש את השף. השף, למשל, לא מתעסק עם קילוף התפוחי אדמה. נכון? הוא משאיר אצל העובד הזוטר. כלומר, שחיטה זה יותר עניין של להוריד את הקליפה, להוריד את הדבר החיצוני, מה שמפריע, מה שמעכב. לכן, זר קשר בשחיטה. קודשי יש קודשים שחיטתם בצפון העזרה, נדבר על זה בהמשך, אולי קודשים קלים בכל העזרה, מה העניין בזה? קבלת אדם. קבלת אדם לכאורה זה פעולה מאוד טכנית, נכון? הרי, מה הבעיה? אתה צריך לקבל אדם, אדם נמצא בתוך הבהמה, אתה צריך להביא אותה למזבח, מישהו צריך... אבל מה, אנחנו יודעים שלא ככה, אנחנו יודעים שצריך כהן, עומד על הרצפה, בלי גרמיים, עם כלי קדוש בתוך היד שלו, מחזיק אותו בצד ימין, אי אפשר להניח את זה סתם. מה הפירוש הדבר? די שאנחנו רואים פה שיש משמעות גדולה מאוד למושג הזה שנקרא זריקה. מהי המשמעות של זה? קבלה. מה זה הקבלה הזאת? אז פה אנחנו מדברים ככה. לקבל את אדם את משרת ועל ידי זה אדם מתקדש להיות ראוי למזבח. הלא הבהמה רק לפני דקה זרם בדם של בהמה. הבהמה עם כל התכונות הנהדרות שנדבר עליה, בוא לא נזכר שהבהמה היא בהמה. עם תכונות של בהמה, לא מעניין אותה לא עבודת השם, לא מעניין אותה כלום, מעניין אותה דבר אחד, לאכול עצם, ליהנות כל רגע. אלא מה? הוצאנו את הנפש הבהמית, אוקיי, אבל עכשיו צריך לעשות את הפעולה של לקדש אותה, להביא את התכונה הזאת למקום של קידוש. איך זה יקרה? על ידי כניסתו לתוך כלי שרת. זה בחינת עשייתו, כי זה כבר לקדם, זה לקחת את הדם הזה ולהביא אותו אל הקדושה. כאן באמת צריך כהן שיעמוד ויעשה. הולכת אדם זה כבר פעולת הקירוב. אתה לא יכול, כן? אם אנחנו נשווה טוב, נשאיר את זה ככה. זה פעולת קירוב, זה הולכה, לקרב, ולכן אפילו כשאפשר להעביר את הדם מאחד לשני, צריך לעשות זה על ידי פעולה אקטיבית. אתם זוכרים את בחינת המסכת? שצריך לעשות פעולה אקטיבית, בשלב הזה של אי אפשר להעביר ככה. אלא צריך שהכהן יזוז קצת. יזוז. מה זה העניין של הזוזה? שלא יהיה באופן מקרי, אין עניין שאדם יגיע אל המזבח, אלא יש עניין לקרב את אדם אל המזבח, מתוך הבהמה. לחבר אדם הנפש של הבהמה עם התחובות שבא, ושירודו על פסגת המסר העולה אל המזבח, כמו שנדבר עוד מעט.
למרות שמקובל פסח כן העבירו את הכפות
מהנייה. אז שם הגמרא אומרת שהם זזו. הגמרא אומרת שהם זזו. למה היו צריכים את התזוזה הקלה הזאת? כדי להביע שזה לא פעולה טכנית של העברה, אלא צריך לעשות פעולה עם כל הנשמה. מוריי ורבותיי, כאן אנחנו מגיעים לרגע הדרמטי של נתינת אדם הזה במזבח. אני הייתי ממשיל את זה לקידושים של כלה, חתן וכלה. יש את השלבים הראשונים שבו החתן מגיע לאולם, הכלה מגיע לאולם, עדיין הכל הכנות, 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 ויש את ההולכה שהם מגיעים לחופה, אבל עדיין לא קרה כלום. עדיין כל אחד יכול לברוח ולא קרה כלום. הרגע הדרמטי שהופך את המצב להיות חד משמעי, זה רגע של...
הטבעת.
נתינת הטבעת. לא לפני, לא אחרי. אחרי כבר מאוחר מדי. לא היה חדר איחוד, לא היה ריקודים, לא היה זה לא רלוונטי. נתת הטבעת, נגמר הסיפור מבחינת הקידושים, מעכשיו אתם רוצים להיפרד, צריך גט. אותו דבר גם פה, הרגע הטבעתי יש הכנות לפני, יש השלמות אחרי. אבל הרגע הטבעתי זה נתינת אדם על גבי מזבח. יש כמה אופנים של נתינות אדם, ויש להם משמעויות סימבוליות להבנה. מה בעצם עומד מאחורי? זריקה מביאה שאיפה, פעולת אמוק. נכון? מה זה זריקה? זה שיעור. זה משהו, פעולה כזאת שמאוד בעלת משמעות של זריצה, זריקה, שאיפה. נתינה באצבע זה פחות, זה יותר כזה להורות, מורה. איזה קורבן יש נתינה באצבע? מה? כל חטאת באשר הוא זה נתינה באצבע. אנחנו נראה את זה בהמשך. הדעה באצבע זה פעולה שמלמדת איך שואפים, ומורה לנהיגה, מה שנקרא, מורה לאיך צריך להתקדם. שליחת שיניים על היסוד, אנחנו נדבר על זה בהמשך. עכשיו, עד עכשיו, מוריי ורבותיי, דיברנו על החתן, על אדם. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הקלה. הקלה הולכת לקבל את אדם. מי היא הקלה? הקלה זה מזבח, כמו שאתם רואים פה בפנים. אני בדרך כלל עומד יותר קרוב למזבח, אולי אתם רוצים להתקרב. אנחנו נעשה סקירה קלה. למזבח, ודאי אתם מכירים את הסיור הזה מאוד טוב, מהעבר. כן, אז הנה כאן יש לנו, כאן יש לנו את הכבש, כאן הוא עולה מצד ימין, ומתחיל את כל המסלול, סובב, יורד את כל המסע לתת את שפיכת הדם. אנחנו כעת כמובן על איזה קורבן דיברנו, אם שמתם לב? הלו? איזה קורבן דיברנו עד עכשיו? חטאת חיצוני. זה הסדר, עולים למעלה, חטאת עולה למעלה. איפה שמים את הדם? על קרנות המזבח. מה זה קרן? תרגום ירד. קרן זה פינה שבו מה קורה? מתחברים שתי צדדים. יש סדר מסוים. זאת אומרת שכל קרן מראה על חשבתם קרן, קרן זה בעצם שפיץ כזה שנמצא בראש המזבח, שהוא בעצם פסגת הקרן. פסגת הקרן זה הפסגה הזאת שעולה כלפי מעלה. מה המסר של הקרן הזה? הקרן בעצם מדבר על שתי צדדים. מה המסר של צד? עכשיו אנחנו נעשה סיור להבין את מה זה נקרא צדדים של בית המקדש. בואו תעבירו לצדור יפה מאוד. אפשר להמשיך עוד קצת. טוב, את התמונה הזאת אתם ודאי מכירים, נכון? מכירים את התמונה? יפה מאוד. הנה מזרח, כאן הכהן נכנס, כאן המזבח, אם היה פה קצת יותר חד זה היה יותר חד, אבל בינתיים זה לא ככה. אבל הנה המזבח, וכאן הוא נכנס, והנקודת הפסגה מה זה? קודש הקודשים. זה המקום המקודש ביותר, צד מערב. האם אני רוצה לדעת, לתת לדעת את הצדדים של בית המקדש, אני האמת יכול לדעת מידע לרוחות השמיים. אני רוצה לדעת מה המשמעות של כל רוח ורוח וכל רוח ורוח. אנחנו מסתכלים על מסלול הכוכבים, על מסלול השמש. השבי מספרים כבוד כאב. איך זה הולך? השמש יוצאת מצד מזרח, מגיע אל מערב, עובר לדרך נכון. צפון חשוך. עכשיו שימו לב מה שקורה פה. מזרח נקרא קדם. אתם יודעים למה נקרא קדם? בגלל שהוא קודם. הוא קודם, מפה הוא מתחיל. נקודת הקדם, נקודת ההתחלה. עכשיו, לאיפה הוא הולך? מקדימה אל בפנים. עכשיו, שימו לב. זה צפון, אפשר אולי להתקדם? לאיפה הוא הולך? למערב, ימה, קודש הקודשים. תלמד לתורה הזו שעל פיה אנחנו מנצלים את חיינו. הלאה, שלב הבא, צפון. צפון, סמל האושר ואנחנו אומרים. הגמרא אומרת, הרוצה להשאיר, להצפין. כי השולחן נמצא בצפון. אתם יודעים למה יש חומריות בצפון? כי זה אושר, אבל למה יש אושר בצפון? איפה שיש רוחניות, אין גשמיות, איפה שיש גשמיות, אין רוחניות. כלומר, אם העולם בלשון נעלם, בחומר לא רואים מספיק טוב את הקדוש ברוך הוא, כן? הצפונים תמיד היו צפונים, זה בכל העולם. זה, הצפון מסמל את ההסתר שרואים רק את החומר, לא רואים מספיק את הקדוש ברוך הוא. מאוד מסתדר לנו עם המסלול של השמש, שהיא מדלגת בדרך כלל עליו, צפון. לעומת זאת, הדרום, המנורה, סמל חיי הרוח.
אז למעשה מה שאנחנו קיבלנו פה, אנחנו קיבלנו פה מסר, צורה מסוימת של צורת חיים, אנחנו נתקדם לקרנות, כי הקרנות זה נקודות החיבור שבין נקודות החיבור שבין המסרים הללו, ומפה עולה לנו מסר בוודאי, ואנחנו נבין איך הקורבנות מלמדים אותנו, איך הבית ספר של המזבח מלמד אותנו דרך חיים. שימו לב, אפשר להתקדם? כן, שימו מאוד יפה. קרן דרומית מזרחית. אם אמרנו שדרום זה חיי רוח, ומזרח זה העם שבא, אז בואו נחבר את הנתונים ביחד, רק קיבלנו העם הבא לבקש לחיות חיי רוח על פי התורה. זה מה שקיבלנו. כלומר, זה נקודת ההתחלה. למה מתחילים מהחיי רוח? למה מתחילים מהסוף שהרי זה התכלית? אבל לדרוש מה יגיעו לפה, שזה גם חיי רוח. אז למה מתחילים מפה? כאן נכנס האלמנט שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. כשאני נוסע לבדואל, אני כותב ב-GPS, אני כותב בדואל. היי, אני אשם את זה בתיך לנכון, אבל זה היעד, לפה אני הולך להגיע, כבר עכשיו אני צריך לדעת לאיפה להגיע, לא לנסוע סתם. אני צריך לדעת לאיפה אני מגיע. אם כן, זה המטרה, זה התכלית. מכאן אנחנו מתחילים. נעבור לשלב הבא. כאן יודעת אותנו דבר מאוד, התורה דבר מאוד מאוד חשוב. אי אפשר להתעלות בעבודת השם על ידי התנתקות מהחומר. אלא תפקידנו לקחת את החומר ולקדש אותו, ולכן אם אין כן אחר תורה, דבר ראשון אנחנו נראה של העם צפון. כל האלה שחשבו שאפשר לחיות חיי רוח בלי חומר, בסופו של דבר הם לא צרדו, זה לא שייך. אנחנו כבר שומעים היום מה המסירים האלה שווים כשהם התעסקו בתי יומר, אוקיי? אם אנחנו מאמינים להם. בכל אופן, זה הנקודה של חיי החומר, אם אין כן אחר תורה, אבל מיד אנחנו צריכים ללכת לקרן דרומית, צפונית מערבית, כל החומר הוא רק בעבור קיום התורה והמצוות. אחרת אין לנו שום דבר, אין שום מטרה בחומר. ואחרי שהבנו את זה ואנחנו יודעים להשתמש עם החומר נכון, כאן אנחנו יכולים להגיע למערבית דרומית, כלומר חיי רוח על פי התורה הקדושה. תורה מגיעה לחיי רוח נכונים. מוריי ורבותיי, זהו קורבן, איזה קורבן הראיתי עכשיו? חטאת. למה כי בקורבן חטאת הוא עובר את כל המסלול. איפה עושים את העבודה בקורבן חטאת? למעלה. למה עושים את זה למעלה? כדי להורות. פירוש הדבר ככה. קורבן חטאת זה אדם שהתנתק מהדרך החיים היהודית. הוא שכח איך משתמשים נכון עם החומר. הוא צריך לעבור בית ספר, הבית ספר שהוא יעבור, הוא יעבור לאור הכהן, ייקח אצבע, ויראה לו עם האצבע. דיברנו אצבע זה עניין של מתינה על פי הוראה, כמו מורה שמראה באצבע. אז המורה יראה לו, הנה, אתה רואה את היסוד הזה. תעבור אחריי, פה אחריי, אתה רואה את היסוד הזה. מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה? הנה, סיימנו את כל זה. הנה, עכשיו למדת. אבל, לא סיימנו בזה, הוא יראה במטה, לתת שפיכת שיריים על היסוד. אתה יכול להתקדם. תתקדם. פה יש לנו חטאת, בא לחבר את מי שהתנתק, הלאה. כהן מראה באצבעות, המטר העולה, הלאה. יפה מאוד. עכשיו, שימו לב, פה אני מראה את התהליך. הנה, הכהן עולה למעלה. הנה, תכנס, תמשיך הלאה. יפה, קרן דורית, אני פשוט חותר על הכל עוד פעם, אני מראה איך שהכהן עושה את כל הסיור אחרי שהבאנו את היסודות. עכשיו אנחנו מגיעים, בוא נעשה. אנחנו מגיעים שפיכת שיריים על היסוד, למרות המידה הגרועה בעד. הרי, קורבן חטאת הוא הקורבן היחיד שעושים את העבודה למעלה ולא עושים את העבודה למטה, ושאר הקורבנות תמיד עושים למטה. למה עושים למטה, אתם יודעים? למה הוא לא עושים ביסוד? מה היסוד של היסוד? תשמעו טוב. אם אדם רוצה לעלות ולהתקדם בעבודת השם, דבר אחד הוא צריך לדעת, קודם כל, אני למעלה. אדם שאף שלו למעלה, הוא אומר, אני כבר הגעתי אל פסגת היעד, אין לו מה להתקדם. זה הבן אדם האחרון שיכול להמשיך להתקרב. הוא כבר לא כזה צריך להתקרב, הוא כבר גרוב, איך הוא מרגיש מה לכם? סדר העבודה צריכה להיות תמיד מלמטה, אבל גם גדולי עולם בכל הדורות, כל עוד שהם חיים כאן בעולם הזה, סימן שיש להם עוד מה לתקן בעולם הזה, למילים אחרות יש להם לאפות לעלות. אדם שמאמין שהוא למעלה, מה אתה עושה פה? יש עולם יותר יפה. למעלה, מה אתה עושה פה בעולם הזה למעלה? ודאי ודאי שכל עבודתנו כאן בעולם הזה הוא מלמטה לעלות למעלה. אלא מה? החטאת נבך, מסכן, הוא הרי לא יודע את האמת, אז מה אפשר לעשות? צריך ללמד אותו, מה מלמדים אותו? אז צריך ללמד למעלה, ללמד אותו, אבל ודאי זה לא צורת העבודה רגילה. אחרי שהוא גמר את כל העבודה, אני לוקח את אדם לסורק אותו, אל יסוד המזבח. מה המשמעות של זריקה ליסוד המזבח? אני לא אומר, עכשיו אתה חוזר להיות כמו כל אדם רגיל. קודם היית ברבר, העלינו אותך עכשיו להכניס אותך למושגים היהודיים, עזרנו אותך בספר, עכשיו שאתה מבוסס אתך הרעיון, מכאן כאלה, אתה יכול להתקדם לתוך החיים. לכן עכשיו אנחנו מחזירים אותה לנקודת ההתחלה, על ידי שאנחנו אומרים, הנני כאן, זה שפיכת השירה על היסוד. הנה, הגענו. זה יפה מאוד באורך התא. עכשיו נמשיך לעולם. עולם מה זה? עולם זה בן אדם ש... ביטל מצוות עשה. מה שהוא עושה ביטול מצוות עשה? לכפר על ביטול מצוות עשה. הוא לא הלך אחורה, אלא פשוט הוא מתקדם קדימה. מה הוא צריך לעשות? מה הוא עושה בעלייה? עולה מלשון?
לעלות.
כלומר, הוא להתקדם. איפה הוא יעשה את העבודה שלו? למטה, על היסוד. רגע, שכחתי להגיד לכם, יש יסוד גדול ביסוד. שפיכת השיניים צריכה, בריקת הזמן חייבת להיות רק איפה שיש יסוד. למה? עוד יסוד גדול יש לנו כאן. אי אפשר לעלות כמו הצפרדע שרצתה לעלות לירח. תראה את ההגדה הזו. אי אפשר לעלות ככה. לעלות עולים על מדרגה. לאט שלב אחרי שלב. לכן, העולם תהיה למטה, איפה שיש יסוד. מתי הראשונה תהיה בקרן, בואו נמשיך. סליחה שאני ככה מתקדם, מה אני אעשה? הכהן זורק ביסוד המזבח שתיים שעבר אותה בקרן מזרחית צפונית לקרן מערבית דרומית. הלאה. הלאה. עולה, עולה זה קורבן ברכה, עולה בא לבטא את השאיפה של אדם להמשיך לשאוף ולעלות ולהתעלות. הנה, אז יש לנו פה מתנה ראשונה, קרן מזרחית, צפונית, לאורות, בואו נתקדם. קודם כל תהיה ביסוד המזבח, לשאוף קצת למעלה, בקרן מזרחית צפונית לקיחת החומר, בקרן מערבית דרומית, שמה לחיות חיי רוח על פי התורה הקדושה. יפה מאוד. טוב, חבר'ה, אתם רוצים ללכת לישון או שאתם רוצים עוד איזשהו קטע אדיר על עולת האור? כאן מגיע מסתירת לחי. כאן מגיע מסתירת לחי. מדוע? אבל באמת, זה שווה. למה? כל התאור שלי יפה מאוד עד שמגיעים לאור. מה קורה באור? החטאת עושים ל...
מלאדה.
ואת העולה עושים ל... מה קורה פה? איפה כל האינטרס, כל האידיאלוגיות שהקראנו מקודם? איפה כל האינטרס העניינים הללו? מה קורה פה? הכל מתהפך. יפה, כן, הרוח, אבל למה למעלה? מה? חטאת, עושים למעלה, תשובה. אם אנחנו דיברנו קודם על הפסיכולוגיה שאנחנו מוצאים דרך האורות, את הפסיכולוגיה של מיני בעלי חיים מהנביא, אז אנחנו נמצא דבר מאוד מעניין. האור מסמן, אנחנו מתייחסים לאור כאוצרות, חופש אחד גדול, אבל לא, לא רק. האור בתנ"ך מסמן את האדם המחוסר ההגנה לצורכי רבות קיומו מוטל בסכנה, אנחנו נראה. חרדה, יחרדו כציפור ממצרים, עניות, והבריזנור של תפילה להעניין, כתוב, ושפקדתי ויהיה כציפור בודד עד גז, מנוסה מהאויב מפני הרוצים, נפשנו כציפור נמלטה, וכולי וכולי, הכל מדבר על עניין אחד. מנוסה, חוסר בוקה, חוסר מנוחה, זה המחנה משותף של כל מיני האור. נמשיך הלאה. ההלכות המיוחדות שיש בקורבן האור. א', אין קורבן מן האור. מי יודע למה? כי מה זה שלמים?
שלמים.
חוסר שלמות, חד משמעי. נח מפני רודף, בסוכה, התקנו, אין מקום לזה בעולם של שלמים. הלאה, אין הציבור בביא קורבן אור. למה? כי אין מוות ב... אין מיטה בציבור, יש כלל, אין מיטה בציבור. אדם חד יכול להיות, אבל הציבור לא מת, הציבור חי וקיים. אין שחיטה באופן אמריקה. וואי, למה? למה? מה הקרה פה? נדבר על זה בהמשך. המדיקה נעשית רק על ידי כהן, בשונה משחיטה נעשית על ידי צהר. למה? שאלה טובה. המדיקה נעשית בצד דרום של המזבח. וואלה, את זה דווקא הבנתי, למה? כי מה זה צד דרום? חיי רוח. מה האורף המסכן הזה? הרבה חומר אין פה לאותו יהודי מסכן. אותו יהודי חי במסכנות עצומה. הרבה חומר אין לו. כאן ההתמודדות שלו הוא לא ניסיון החומר. כאן הוא לא ניסיון העושר. אצלו הוא ניסיון העוני. אני רוצה אולי לדבר איתכם שנייה לפני שאנחנו ממשיכים להכחה. מה זה ניסיון העושר? מה זה ניסיון העוני? דיברנו מקודם, הסיפור שסיפרנו על קורבן הבהמה, זה אדם שנמצא בניסיון העושר. כלומר, הוא מלא בחומר, והוא צריך ללמוד איך משתמשים עם החומר בצורה נכונה, אוקיי? אדם שנמצא בניסיון העוני, המקום שלו משהו חביב. הוא רטוף מלא בצרות. הבן אדם הזה מסכן עלי אדמות. יש לו את כל התירוצים בעולם, למה הוא מדוכא, למה הוא לא מתקדם בעבודת השם, למה לא הולך לו, למה הוא לא מחויב. אתם יודעים שרוב הפשע נמצא בשכונות מצוקה. מה הקשר? אין לו מה להפסיד כבר, עובד כבר. אולי הוא ילך לכלא, ייתנו לו אוכל. אין לו מה להפסיד. זה דבר ידוע. לכן, זה קודם כל, זה ניסיון העוני. ניסיון העוני הוא למרות כל המסכנות, למרות הקושי הגדול בחיים, בכל אופן הוא נשאר בבית השם. עכשיו בואו נתקדם עליו. אחרי ההחלמה הזאת אתם תראו דבר נפלא. עולת העוף מעולת הבהמה, מה עושים לכם? זהו. עולת העוף הפוכה מעולת הבהמה. קודם כל, עולת העוף הזאת עושה בראש המזבח למעלה. עולת הבהמה איפה? למטה. עולת העוף, האדם נמצא בלמיזה. מה זה מזכיר לי מיצוי אדם? כמו נתינת אדם של חטאת. לעומת עולת הבהמה, אדם נזרק על כדי המזבח במרות. איך מסבירים דבר כזה? התשובה היא כזאת. מורי ורבותיי, אדם שנמצא במקום של עוני ומסכנות, יש לו את כל התירוצים בעולם להפסיק לעבוד בשם, כך הוא מביש. יש לו את התחושה, הקדוש ברוך הוא שכח ממני, הקדוש ברוך הוא הזניח אותי, הקדוש ברוך הוא מתעלל בי, או אפילו לא מתעלל, לא, הפוך, אם היה אותו, מתעלל בי זה כבר היה טוב. הקדוש ברוך הוא שכח אותי לגמרי. אז אני שכחתי אותו. אני לא מסוגל, המצוות ניתנו בסיני לאנשים שנים שטוב להם, לא לאנשים מסכנים. זה התירוצים שהוא אומר לו בבית. זה מה זה התירוצים שהוא אומר בבית. אבל,
רגע,
נראה עוד.
אבל, הסיפור הוא כזה.
כאשר אדם כזה, שנמצא בכזאת מסכנות, למרות כל המסכנות, עומד דבק בקרנות המזבח ואומר, אלוקים! אלוקיי, לא אעזוב אותך לעולם. אני מחובר אליך, למרות הכל. זאת עבודת השטייגר, זאת עבודת העלייה של אותו אדם. אצלי, בכזה אדם, אין לי בעיה שעומד בו קרנות המזבח. אדרבה, זאת עבודתו. להיות כל כך בתחושה מסכנה ואומללה, ולמרות זאת אומר, אלוקיי, לא אעזוב אותך לעולם. לא אעזוב את מצוותיך. איזה עלייה. זה אומנם עמידה פסיבית בעצם זה שלא מדובר פה בעלייה של זריקה כמו שדיברנו, אבל בהחלט מדובר פה בעבודה אקטיבית ביותר, היא פסיבית אומנם מבחינת זה שהוא עומד בקרנות, אבל זה אקטיבי ביותר כי יש לו את כל הסיבות להידרדר ברוורס למטה, ובכל אומנם מחזיק בקרנות המזבח, לכן עבודתו תהיה למעלה. בוא תהיה השאלה מפשוטה, איך אדם יכול להגיע לכזה דבר? איך אדם יכול להגיע לכזה דבר שהוא כל כך נובל, ולמרות זאת הוא דבק באלוקה ולא מוכן להפות אפילו לרגע. אתם יודעים איך? על ידי הידיעה שהקדוש ברוך הוא, אבא שלו, הוא זה שעושה לו את האיסורים. כשאני יודע שאבא שלי אוהב אותי, עושה לי את האיסורים, אז אני יודע שזה לא איסורים מתוך שנאה, זה איסורים כמו ניתוח, כמו אבא רופא שעושה לי ניתוח, אני מודה לו על כל מה שהוא עושה לי כי זה לטובתי. רק באופן כזה שאדם רואה את הדברים בצורה כזאת, רק אז אפשר באמת להגיע לאהבה ולא לעזוב את השבורך הוא למרות כל הקושי. הוריי ורבותיי, זאת הסיבה שכל פעולות האכזריות שיש בעוד, זה פעולות אכזריות, מליקה זה פעולה אכזרית, שיצוע אגב, יעשה על ידי כהן דווקא, כהן הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא. ודווקא מהמקום הזה הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה עושה לי הכל, ואתה עושה לי זה כי זה לטובתי, זה לא שאתה שכחת ממני, אלא להפך, אתה דואג לי, אתה אכפת לך ממני, ולכן אתה עושה את זה. אם כן, אני נשאר דבק בתרנות המזבח. זהו יסודו של עולת העוף. נעבור עכשיו לחטאת העוף. זה פרק חשוב בפסיכולוגיה. אתה יכול לעשות עוד אחד. חטאת העוף. כאן בוא נראה את ההלכות. חטאת העוף הוא קוצצה ביסוד המזבח, לעומת חטאת בהמה, תרנות המזבח. חטאת העוף בתחילתה מזין את אדם ביסוד המזבח. אין זריקה לחטאת הבהמה. הדם ניתן בעצם על חטאי המזבח. תשובה. מה בעצם הפשט? הרעיון הזה. תקשיבו טוב, ובזה אנחנו מסיימים את השיעור היום. המילה האחרונה. אדם שחטא והוא נמצא במצב של עוני, מסכנות, דלות, איסורים, יש לו, כמו שאמרנו מקודם, יש לו את כל התירוצים, בוא נקרא את זה לכולם. הוא מרגיש שכזו, הוא שכח אותו, הוא מרגיש שכל העולם הצניח אותו, מי אכפת לו ממנו, המוסר יורד, המצפון יורד, כמו שדיברנו, שכונות מצוקה. שימו לב. כאן יש לי מה לבוא אליו עם מקל גדול ולצעוק עליו.
לא, אין מה להפסיד, הם הולכים לכלב, הם נהנים שם, אחר כך הם חוזרים ועוד פעם בפה של הכסף, נכון? ככה זה המדינה, נכון? מה פשוט, נכון?
כאן יש לי מה לבוא ולומר לו, אתה לא יודע את יסודות היהדות?
הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? מה יסודות היהדות? אני לא יודע מה אני רוצה לעצמי, אני לא יודע בשביל מה קמתי הבוקר, אתמול היה יותר טוב. תשובה. לבן אדם כזה אני אמור לתת לו תקווה. תקווה. התקווה שאני יכול לתת לו, זה לקחת אותו ממטה לקנות המצליח, להתפסק בלי הקטנה, זה לאוף הקטן שיש לו, זה לעשות חזאה. לא עוד לתום היום קטן שכזה. טיפ-טיפ עליו, אתה יודע שאתה עשיר? אתה יודע שיש לך חבר שהגיע לפה אתמול עם מנחה, הוא דלפון, כן? הוא בא נולד יובל, הוא הביא דלפון. אתה יודע שאתה ניתן לו לקבל דלפון, לך יש פגל, יש לך אירופ עם קצת דם? אתה יודע כמה עלייה, כמה אפשרות להתעלות אפשר עם הדם הזה? הנה, בוא תראה. רגע, איפה עושים את זה? כמה אתה מזה? לבחלק התחתות של מזה. תראה, גם עם זה אפשר להתעלות. גם עם הטיפת בשר שיש באור, גם מזה הכהנים יוכלו ויהיה להם כוח לעבודת השם. כאן, זה בעצם היסוד הלאות שאנחנו אומרים. וככה צריך לעבוד באמת עם האנשים המסכנים. לבוא ולומר להם, כמה שאתם מסכנים את זה לכם, שגם עם המעט המסכנות שיש לכם, תחשבו חיובי, תחשבו כמה אתם עוד יכולים להתעלות, כמה אתם יכולים להתרומם. זהו עבודת הקורבן הזה של האור, והנה לנו השלמה של בכל נפשך, אפילו נותן נפשך, ריבונו של עולם, אני גדל לך, אפילו נותן נפשך. בואי ובותיי, בזה סיימנו את השלב הזה של השיום, ושלב הבא יהיה בארבע לפנות בוקר. בכל אופן, תודה רבה על ההזדמנות הנפלאה שהיה לי להיות איתכם פה, ולהעביר לכם את הדברים. אני בטוח שעכשיו תעשו עובר אולי למסכת זבחים, הרבה הרבה סוגיות התבהרו. לשיעורים שמסרתי את זה, במקומות אחרים שמסרתי את השיעור הזה, אמרו לי מיד, אמרו לי אחרי כמה זמן, בהרצאה עצמה היינו בהלם. למחרת התחלנו להבין. אז אני מקווה מאוד, מאחל לכולכם להבין, להמשיך הלאה להבין, והנה אני כבר אומר, יש כאן בחוץ את הספרים האלה, אנחנו נמצאים את זה ב-30 שקל, אני עוד לא מוכר ב-25 שקל.